כי אנחנו חוזרים לנושא שעסקנו בו, שכמו שיש עם סגולה, יש גם ארץ סגולה. זאת אומרת, ארץ ישראל, יש לה סגולה מיוחדת. מה הסגולה המיוחדת של ארץ ישראל? שהארץ הזאת היא מתאימה לגלות את כבוד השם, את רצון השם, את אור השם. זה המיוחד בארץ הזאת. תשאלו אותי למה. לא יודע. לא יודע למה. אבל עובדה, אלוקים בחר בארץ הזאת. זה לא מתחיל מסברות, זה מתחיל מהעובדות. יש הבדל שאתה יכול לסבור ככה או אחר. אבל האמת היא שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שהוא ברא את העולם בצורה מדורגת, ועם ישראל הוא עם מיוחד. שיש לו את הסגולה הזאת לגלות את כבוד השם. אותו דבר גם ארץ ישראל, זה ארץ שהאלוקים בחר בה. יש בה את הסגולה המיוחדת הזאת שהאלוקים מתגלה בה בארץ ישראל. בואו נפתח בקשה בנון ה'. האמת זה מתחיל, כל ההיסטוריה שלנו מתחילה מאברהם אבינו. אברהם אבינו הוא אבי האומה, לא רק האבא של עם ישראל, אלא אפשר להגיד אב המון גויים, הוא בעל השפעה על עולמית, האוניברסלית, כללית. אז נאמר על אברהם אבינו, בתחילת דרכו בחיים, הדבר הראשון שהאלוקים אומר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך, לך לך, לך. לך מאור כשדים, מבית אביך, ממולדתך, מארצך, מקומות שאתה גר, המקום הזה הוא לא מקום טוב, לך למקום יותר טוב. מה זה המקום היותר טוב? זה איפה? ארץ ישראל, מכון מאיר, שדרות המאירי, מאיר מאיר, מאירי, הכל אור. לך לכאן, למקומות האלה. בוא נקרא את זה בתוך. ודף נוני למטה. לכן אתה רואה את בחיר אנשי הסגולה, זה אברהם אבינו. אחרי עלותו במדרגות שלמות, ועשותו ראוי להידבק בעניין האלוקי, הוא עבר, הוא עתק מארצו, דהיינו מאור כשדים. איפה זה אור כשדים אמרנו? בבגדד, על יד בגדד, דרומית לבגדד. מקום נחמד, מה אתם אומרים? עד היום. מקום לא כל כך נחמד. מקום, אומרים בבל, ששם הכל התבלבל, בלבול גדול. כן? אז מאור כשדים מהמקום ההוא, אלא מקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלמות. ומהו המקום שהוא מגיע לתכלית השלמות? שדרות המאירי. למה שדרות המאירי? איפה נמצאים שדרות המאירי? באיזה ארץ? באיזה עיר? ירושלים. בכוונה אני אומר, זה לא, הוא מעביר אותו לאיזשהו מקום שם, אני יודע. מגיע אותו לפה, למקום הזה שאנחנו יושבים כאן היום, ואברהם אבינו הוא עתק, הוא אומר, הוא עתק, אתה נראה את המשל, פשוט הוא היה במשתלה אחת, לקחו אותו, האלוקים לקח אותו, מהמשתלה שתל אותו במקום אחר, שהוא מקום יותר טוב, זה ארץ ישראל. והלא כה יעשה עובד האדמה החקלאי, ומוצאו בתוך האדמה צריכה שורש של אילן שפיריות טוב, מעבירו אל אדמה נאבדת, מעביר אותו לאדמה אחרת, לתנאים יותר טובים, שלפי טבע עתיד זה להצליח בה, ושם יגדלו, עד היותו לעץ מעצי הגן, תחת עד אשרת עינה, היה שיח בה, ולאילן מצמיח אילנות רבים למיניהו, תחת אשר עד עינה, צמח רק דרך מקרה במקום מקרה. ידוע, אני פעם עסקתי בטבע, דברים כאלה, יש ביער, ביער הטבעי של ארץ ישראל פירות שהם פירות טבעיים, אבל לאט לאט הפכו אותם לתרבותיים. למשל, יש אגס בר, יש שיזיף בר, יש כל הפירות שאנחנו רגילים, תפוח בר. אז הם בעצם התחילו מיערות באופן טבעי, אבל לאט לאט שיפרו את המקום גידולם. הפכו אותם ליצים, נושאים פרי, מתוקים, הכל נחמד ויפה. אבל זה המשל. הנמשל לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו גדל בקרקע, במקום לא מתאים. נכון שהוא גילה את אלוקים על ביאור כסדים, אבל זה לא היה זה, המקום השפיע על, על המציאות שלו שם. אז זה פשוט, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, אומר רש"י, לך לך, שם אני אראה את טבעך במקום שאני, הטבע שלך, שם אשך לגוי גדול, גדול מבחינה גדלות איכותית, אומר, מבחינת התפקיד שלך, שם תהיה אברהם אבינו באמת, כאן אתה הצל של הצל של אברהם אבינו. כן, בבקשה. זה מה שהוא, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. יש מקומות ששם הגילוי של הפרי הוא האישיות, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, הוא יותר מתאים ופחות מתאים, יותר טבעי ופחות טבעי. ניקח דוגמה, בני אדם. לפעמים אתה רואה אדם שגדל במקום, במשפחה, או בחברה, או בשכונה, וזה מקום שבאמת הוא סובל שם. פשוט סובל. והוא לא מתפתח שם. הוא לא, אתה רואה אותו מנוון. ומכונס ומבולבל וכל הדברים, יכול לקרות דבר כזה. אותו אדם שהוא בתנאים גרועים, הוא היה כל כך אומלל ומסכן ולא גילה את הכוחות, הפוטנציאל שיש בו, אתה לוקח אותו, שותל אותו במקום אחר, מחליף מקום, מחליף מזל, אומר, מקום אחר, אתה רואה, הבן אדם פורח. הבן, מה, זה אותו, לא מאמין שזה אותו בן אדם. תן דוגמה, אולי אתם מכירים את מכון מאיר, אתם מכירים את המקום הזה? לא מכירים. אני לפעמים באים לכאן אנשים שבחיים שלהם לא למדו, לא רצו ללמוד. לא היה להם הרגלי למידה. הם אחרי רבע שעה בכיסא, בכיתה, כמו בספר עממי, הכיסא כבר התנדנד. וכבר היו בורחים מהכיתה. איך קוראים לזה? מבזיר? מבריז, מבריז. יש כאלה שכל החיים הם מבריזים. לא מסוגלים לשבת וללמוד כמה דקות אפילו. זה משהו נורא מהיום. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. אתה, הוא בא למכון מאיר, הוא אומר, תגיד לי, הוא לומד? לא, מה זה לומד? הוא כמו דג במים בבית המדרש. אתה מוציא אותו מבית המדרש, הוא כמו, הוא לא. מה קרה? זה מהפך עולמי. הבן אדם, הוא יושב ולומד. לא יכול להיות. אלא מה? הוא בא לקרקע מתאימה לו. ואז פתאום הוא צומח, הוא גודל. ארץ ישראל זה המקום המתאים לגלות את נשמה של אברהם אבינו בגדול. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל בארץ ישראל מתגלה כל טבעו, כל עוצמתו, כל עניינו, שזה גילוי השם בעולם, גילוי מלכות השם בעולם. זה המיוחד בארץ ישראל. השאלה שנשאלת, אם כן, למה זה לא קורה היום? למה אתה לא רואה מלאכים הולכים כאן בארץ ישראל? למה אתה רואה כאן גנבים ורוצחים ומסוממים אני לא רוצה להוציא לשון הרע על ארץ ישראל. אבל עובדה, יש כאלה. זאת שאלה שהרבה שואלים אותה. מדוע דווקא בתקופה הזאת שעם ישראל שב לארצו, שבעצם הציפייה היא לראות כאן אנשים שהטבע, הנשמה הטובה שלהם הולכת ומתגלה, כי זה טבעה של ארץ ישראל, לגלות הנשמה הטובה, במקום זה הסתפחות כזאת גדולה, איך אמרו פעם, סוף סוף, לפני עקוע המדינה, פרסו פעם את הגנב הראשון, אז הוא, יש כבר גנב יהודי בארץ ישראל, סימן טוב או לא, מה אתה אומר, אנחנו ככל העמים, סוף סוף, אחר כך אתה רוצה אחר הראשון, היום אני כבר לא מדבר, אז איך אפשר להסביר את התופעה הזאת, שדווקא במקום הכי טוב בעולם, שבו צריך להתגלות הטבע של עם ישראל וכל זה, הסיבוכים הכי גדולים, הבעיות הכי גדולות, זה דברים. על זה כבר עמדו חז"ל בעקבתא דמשיחא. אמרו, בעקבתא דמשיחא יהיה משבר מוסרי, ערכי, חברתי, גדול מאוד. וכל הפירוט הזה, חוצפת ישגה, המלכות תהיה מינות, בת קמה באימה, קלה בחמותה, ערס התא המשפחתי, בלגן, 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 פני הדור כפני הכלב. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ככה מסתיימת. למה זה? הרב קוק זצ"ל בספריו, הוא לא רק מציין את העובדות, אלא גם יורד לעומק הסיבות. מדוע באמת המשבר העמוק, הערכי, המוסרי, הרוחני, הדתי אפילו, שדווקא בדור שבעצם היה צריך להיות הפוך בדיוק, היה צריך להיות כאן איזו התרוממות ואיזו התעלות לדברים כאלה. אז הוא מסביר את זה, אני אומר את זה באופן כללי בעניין הזה, הוא מסביר את זה מבחינה היסטורית, באורות, יש מאמר על הדבר הזה. הוא אומר שהעם היהודי, יש לו רגישויות מיוחדות, והעם עם נשמה מיוחדת וגם רגישויות מיוחדות. וברגע שהוא לא מאוזן, אין בו את האיזון הנכון, ויש לו נטייה לקצה כזה או קצה אחר, אז נוצרות בו בעיות. הוא מדבר מבחינת כל ההיסטוריה של העם היהודי. הוא אומר, בית ראשון ובית שני גלינו מארצנו בגלל שהאומה הייתה שקועה בחומרניות, באינטרסנטיות. התוצאה, סימפטום נאמר לחומרניות, זה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, כל הדברים שהביאו את הצרות והגלות לעם ישראל, זה בגלל השקיעה בחומרניות שהייתה אופיינית לבית ראשון ובית שני. אז תשובת המשכן, מהו התיקון לחומרניות הזאת? זה 2,000 שנות גלות. אני רוצה להגיד לכם שאלפיים שנות גלות זה כמו בית ראשון ובית שני ביחד. מבחינת לוח הזמנים, בית ראשון ובית שני ביחד, נאמר, היו, לא, יותר, היו 800, היה 1,200, משהו כזה, משהו בערך, כל ההיסטוריה, מיציאת מצרים עד, אז זה הזמן. אז איזה אונס זה? אונס מבחינת הזמן, נאמר, הוא הרבה יותר גדול מכל מה שהיינו כאן בבית ראשון ובית שני. אז זה תשובת המשקל. כי בגלות היינו רק עם רוחני, בלי מדינה, בלי כלכלה, בלי צבא. המטוטלת ההיסטורית עברה מחומרניות יתרה לרק רוחניות. ומה? רוחנית. כל אחד מתפלל לו, שומר שבת זה... אבל לא היה לו את הכלים הממלכתיים, המדיניים, הארציים, החומריים שאופיינים לכל עם ועם. אז יש נטייה בגלות לקצה השני, רק רוחניות, כאומה. אבל מה כשחוזרים לארץ ישראל, אומר הרב, כמו מטוטלת, בשביל למצוא את האיזון הנכון, בהתחלה היא עוברת לקצה השני, עד שהיא מוצאת את האמצע, כמו שאומרים. אז הוא אומר, בשלב הראשון של הגאולה, תהיה נטייה לחומרניות, כמו היום. היום אנחנו דור שהחומרניות היא מאפיינת אותו. מה מעניין את האנשים היום? להיות מסודר בחיים. פרנסה, כלכלה, ביטחון, כל הדברים האלה זה הנושא הלאומי, הנושא המרכזי שעוסקים בו. רוב האנשים שקועים בחומרניות. ומילא זה על חשבון הרוחניות, הדבר הזה. אז לכן כל המשברים המוסריים שאנחנו עדים בו כרגע, למה? בגלל השקיעה באינטרסנטיות, בחומרניות, בדברים האלה. אבל זה לא סוף פסוק, זה תהליך שלאט לאט אנחנו נתאזן, לא לבטל את החומרניות, נפש בריאה וגוף בריא, מבחינה לאומית, צריך מדינה חזקה וצבא חזק וכלכלה חזקה, כל הדברים האלה נצרכים, אבל צריך נשמה בתוך כל זה, רוח בתוך זה, אידאה בתוך כל זה. ואנחנו בתהליך של התגבשות מבחינה זאת. אז כרגע מי שיש לו עין חיצונית, הוא רואה רק את הקלקולים, הוא רואה את כל מה שהזכרתי בתחילה. אבל מי שחודר פנימה יותר, הוא מבין שזה תהליך של בירורי דברים על מנת למצוא דרך בחזרה אל המשמעות של החיים, אל התוכן, לדברים הערכיים, הדברים האידיאליים וכל זה. זה שאנחנו יושבים כאן במכון מאיר ולומדים תורה, זה לא מקרה הדבר הזה. באים כאן מכל העם, מכל המגזרים, מכל הכיוונים. למה? הרגשת הצורך למידה של רוח בתוך כל העשייה הזאת, בתוך כל החומרניות הזאת. אנשים מרגישים שבלי זה הם, יש קושי, קושי אמיתי, קושי להתחתן. קושי לחנך, קושי לחיות, מבחינה, כשאדם רק שקוע בדברים חומריים. אז ככה גם האומה, האומה לאט לאט, היא, ככה מסביר הרב קוק, דווקא המשברים האלה של העקבתא דמשיחא, הם מביאים צורך פנימי ואמיתי למימד ערכי, רוחני, מוסרי, דתי, לתוך החיים הלאומיים שלנו. לכן אנחנו מסתכלים אל התקופה הזאת כתקופת ביניים, מעבר. וכמו למה המשל דומה, לפרי, לפני שהוא מתוק, הוא חמוץ. ככה, זה בוסר מה שנקרא. אז זה אנחנו תקופת הבוסר, מבחינה לאומית. עדיין תואמים את, את הבעיות, את הדברים האלה. אבל לא ירחק היום, והפרי הזה יהיה בשל. זה, או כמו שאומר, ריח החמים, שהתקופה שלה משולה ללידה. אחרי 2000 שנה של הריון, הגלות זה כמו הריון, אנחנו נולדנו. עכשיו, הלידה היא כרוכה במשברים, בקשיים, בצירי לידה, בלידה, בכל מה שקשור לתהליך הלידה. אנחנו בתקופה של לידה. במילא רואים את כל הדברים האלה נגדם. בכל זאת, הסגולה של ארץ ישראל, למרות המשברים, למרות שלא רואים את נגד העיניים, את האור הגדול ואת כל הדברים שלך, אבל ארץ ישראל, הסגולה שלה תמיד קיימת. היא אימא האדמה שלנו. היא שומרת נאמונותה לעם ישראל לאורך כל, גם שהיינו בגלות. חז"ל אומרים ששממו עליה כל יושביה, זאת אומרת, אומות העולם לא מצליחים כאן. והיא מחכה לנו שאנחנו נבוא לארץ ישראל. מכל הבחינות, גם מבחינה הכלכלית. היום אני לא יודע אם אתם יודעים את הנתונים הכלכליים של מדינת ישראל, אבל זאת מדינה שבאמת היא התפתחה בצעדי ענק. אני לא יודע אם יש מדינה בעולם שהתפתחה כל כך יפה משממה. מה היה כאן? שום דבר לא היה כאן. והדבר נהפך לגן עדן עלי אדם. כל העולם באים ללמוד כאן. חקלאות, תעשייה, הייטק, מה לא? למה? הארץ כאילו מחכה לנו ואומרת, אנחנו ניתן את פריה, פריה פיזי. ולא רק זה, גם הפריה הרוחני, במשך הזמן אנחנו נראה את הדבר. זה מזכיר לי פעם לגבי, רק שתבינו, איזה מהפך כאן נעשה. יש לי ידיד, היה במגורשי גוש קטיף, כן? הוא היה חקלאי. אז פעם באתי לבקר איתו בחמה, שואל אותו, תגיד לי, כמה החממה הזאת, מה היא נותנת? הוא גידל, נדמה לי, שרי או עגבניות, משהו כזה. אז הוא אומר, אתה לא תאמין, אתה רואה את החממה הזאת? אני מוציא מהחממה הזאת, כמה אמרתי? כמה אפשר להוציא מחממה כזאת? 15 טון, הוא אומר לי. לדונם, יכול להיות, אולי חממה גדולה, חממה. אבל אתם יודעים למה הסיבה? ואנשים באים מכל העולם להסתכל על הפה, וממה עשו איזה מכולות? לא מאיזה אדמה פוריה או משהו כזה, מדבר שאף אחד לא, איך אמר פעם אחד, מה, שבאו למקום, אם אתם תוציאו מכאן משהו, יעלו הסבים בכף היד שלי. ופתאום אתה רואה כאן גן עדן. תשאלו אותי למה? זה ארץ ישראל. היא חיכתה לנו כל כך הרבה שנים, 2000 שנה, באו הילדים שלה, אז האמא נותנת את, כמו נולד תינוק, בא חלב, היא נותנת את הפירות שלה, ברוך השם, בלי עין הרע. כדוגמה אני רק אומר, כל זה באופן פיזי, מה יהיה באופן רוחני? איזה שפע, איזה אור, איזה אמת, מארץ תשמח. יש, מה זה האמת מארץ? האמת של אלוקים תשמח מארץ ישראל. אנחנו רק בתחילת הדרך, לאט לאט, כי תוצרת הארץ האמיתית, זה לא רק מלפפונים ועגבניות ופירות וכל הדברים שזה גם צריך הפירות הקדושים, אלא התוצרת האמיתית זה האמת מארץ תשמח, האמת האלוקית שהיא מתגלה כאן בארץ ישראל, והיא תהיטיב עם כל האנושות, עם כל העולם כולו. היא תאיר לכל העולם, מאירה לכל העולם, ותמשיך להאיר. וזה יהיה בגדול. מתי זה יהיה? מה אכפת לי מתי זה יהיה? העיקר שזה יהיה, נכון? אנחנו לא עומדים סטופר. אנחנו, כל דור מכין את הקרקע לדור. לדור הבא, אנחנו ככה חיים. אנחנו מכינים את מה שצריכים להכין. הדור אחרינו, אולי הדור אחרינו, לא יודע, אבל באיזשהו שלב, הנשמה של אברהם אבינו, שהוא עותק מאור כסדים לארץ ישראל, תתגלה בגדול בעם ישראל, כאן בארץ ישראל, זה תמצית הרעיון. כן, אז אותו צמח שבגלות או בתנאים קשים הוא לא הניב כמעט פרי, הוא בכלל היה נראה מנוון ומסכן ואומלל, במקום אחר הוא הולך וצומח וגדל ועושה את פריו. כך היה דבר הנבואה גם בזרעו של אברהם בארץ ישראל. כל ימי אותם בארץ ישראל רבו נושאי הנבואה, ותנאים רבים סייעו בדבר, התארות, העבודות, הקורבנות, ועל הכל קרבת השכינה, בגלל שהשכינה היא מתגלה כאן בארץ ישראל. אנחנו אומרים את זה בתפילה, אפשר לקבל רגע סידור. סידור, אין לי סידור. יש שם משהו אשכנזי. בקדושה אנחנו אומרים ככה, בסוף הקדושות, קדושה זה מעמד מיוחד, לא נעסוק בקדושה, אבל כל הציבור מתאחד ביחד, אנחנו אומרים ואיננו תראינה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך השם לעולם, איפה? אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. אז בבתי כנסת ספרדים הילדים אומרים את זה, נכון? יש כאן איזה ספרדי, ילד ספרדי? נכון שהם אומרים את זה, אני מאוד אוהב את זה, לשמוע את זה, מקלת ילדים. איך הם אומרים? אם לא, יש במנגינה כזו. לדור ודור, כולם... ציון, מה זה ציון? ארץ ישראל. דווקא אלוקייך ציון, האלוקים שמתגלה איפה? בציון. אז זה הילדים אומרים, למה הילדים אומרים? זה נכנס להם בנשמה. העניין של ציון נכנס להם בנשמה. וככה הם אומרים, מדור לדור, ככה אומרים. האלוקים המתגלה בציון, לדור ודור, הוא כל הזמן קיים, גם כשאנחנו לא בציון. אבל הגילוי הגדול של אלוקים דווקא בציון. כן, אז זה ארץ ישראל. אלוקים מתגלה דווקא כאן בגדול, כאן במקום הזה.